וידבר השם עם משה במדבר. אחד הדברים הרב בעצם החשוב ביותר לעם ישראל זו התורה, אבל מכל האירועים, מכל ההתרחשויות שעברו על עם ישראל, יש אירוע אחד שעם ישראל לא יודעים בדיוק איכן הוא היה, באיזה יום הוא היה, איזה פלאי תורה, באיזה מקום ניתנה תורה. כולנו יודעים בהר סיני, אבל איפה זה הר סיני איננו יודעים. אני את סנטה קטרינה פה, הגבעה הזאת, אבל אף אחד לא יודע. כמה שהרב גורן בזמנו חקר, ועפי כל הרמזים במדרשים, כל מיני זמנים שכתוב ספרים, בערך פחות או יותר המיקום, אבל אף אחד לא יכול לבוא ולומר במאת האחוזים זה המקום. ובאיזה יום? גם אף אחד לא יודע. דווקא הדבר החשוב ביותר מעם ישראל, דווקא הדבר החשוב ביותר לעולם כולו, מה אתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשים מקיימים ישראל את התורה מוטל, ואם לא אני מעביר את העולם לטוב עבור. יום השישי, שכל הבריאה כולה, על תנאי היא עומדת, עד שיקבלו ישראל את התורה. התורה היא קיום העולם. ודווקא את התורה הזאת איננו יודעים. ומתי נפנה? איננו יודעים את המיקום שבו ניתנה תורה. מדוע הקדוש ברוך הוא? לא, כל אחד יפתח את הגמרא במסכת שבת בחטא, מחלוקת, כל אחד מנסה להעביר עליו את רבי יוסי, חכמים, ויכוחים ופירוש הפסוקים, ואין אחר. זה דבר שלא ניתן לך. לומר לך שתורה אינה תלויה במקום מסוים, למקום מסוים, למישהו מסוים, ולומר לך שתורה אינה תלויה בזמן. התורה אומנם ניתנה לפני 3,800 שנה, אבל התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, והתורה הזאת מתאימה לכל תקופה, לכל זמן, לכל אירוע, לכל סוגי בני אדם, לכל תאריך ותאריך, בין לזמן רווחה, בין לזמן מלחמה, בין לזמן מצוקה. זה המסר. וכשאדם יודע את ערכה של תורה, ששייכת לכל זמן, לכל מקום, סימן שמה שמחיה את העולם, סימן שיש דבר שהעולם אינו יכול בלעדיו, זו התורה. עד כדי כך, כמו שאין האדם יכול לחיות בלי נשימה, התורה היא אוויר לנשימה לאדם, והתורה היא אוויר לנשימה לעולם כולו. אנחנו מוצאים במשנה, אבי יוסי בן קסמה מספר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד ואמר לי, שלום עליך רבי. אמר לי, מאיכן אתה? אמרתי לו, ממקום של חכמים וסופרים. אמר לי, רצונך שתדור עמנו ואני אתן לך 1,000,000 דינרי זהב. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל ממון שבעולם, כל כסף וזהב שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, ולא הודה לה השם מלווי לו לאדם ומשבתי לתורה, אלא לא כסף לדעם אלא תורה ומצום עשים טובים. מה פירוש דברי המשנה? בא אדם פשוט אצל התנא הגדול הזה ומבקש ממנו שיבוא אצלה להרביץ תורה, תבוא אצלנו תהיה רב ראשי, תדור עמנו. בכלל, רב ראשי שמציעים לו 1,000,000 זה מיליון. רב ראשי מקבל 20-30, הוא עצירה, איזה משכורת כבדה. רב ראשי שיקבל מיליון שקל, הוא זה ועדת חקירה, וזה כינוס ועדת הכספים. בקיצור, צריך לכתף. מציע לך אותו אדם לבוא לדור באיראן. מה הוא אומר לו? אין נידר אלא במקום תורה. ומי עשה את העיר שלך, רבי יוסף בן קיסמא, עיר של תורה? הוא שמע, לומדי תורה, באו לשם תמידי חכמים ועשו את המקום, מקום של תורה. אז שהוא אומר לו, אין נידר אלא במקום תורה. ולא עוד אלא שהם מלווים לו לאדם, אלא... למה הוא רוצה להסיר אותך מהתורה? הוא רוצה לנתק אותך מן התורה? הוא מציע לך, תבוא לדור אצלם. אז יוסף בן קיסמא הרגיש בהזמנתו של אותו יהודי שהוא לא מחפש רב מרביץ תורה. הוא לא מחפש תורה, הוא מחפש מישהו שייצג אותם. דיפלומט! הגמרא בסנהדרין אומרת שרבי יוסף בן קיסמא היה יושב בין גדולי רומי. הוא היה איש מאוד יותר מעשר החוץ שלנו, כן? איש מאוד מקובל של המלכות. אז כדאי שיהיה אצלנו רב, הוא גם רב וגם אישיות דיפלומטית, לורד מקובל בחברה הגבוהה, במסדרונות של המלכות. לא בדיוק הוא מבקש תבוא תדור אצלנו ותרביץ תורה, רק תדור אצלנו. זה השיב לו רבי יוסף בן קיסמא, אני לא יכול בלי תורה. אין נידר אלא במקום תורה. כי אם הוא היה מבקש שיבוא להרביץ תורה, הוא היה הולך לשם. אני לא יכול להתנתק מן התורה. ומה יעבור? אני כבר תמיד חכם. הרי אדם שמתנתק מן התורה, בסופו של דבר, מאבד חיי העולם הזה, חיי העולם הבא, הכל הוא שוכח. אדם שרגע אחד, אתה עיף עיניך בו ואיננו, אם אדם מסיח דעתו מדברי תורה, הוא שוכח. הגמרא מספר את זה במסכת שבת, קוף מם זין, על רבי אלעזר בן עזריה, בן ערך, שעליו אמר רבן יוחנן בן זכאי, מי הוא כל חכמי ישראל, מי הוא בקו זין אחד, ואלעזר בן ערך בקו שנייה מכריע את כולם, ושכנעה אותו אשתו, יש כבר נופש במונקו, שם מעיינות, יש שם, לא בשביל, שם יש קצת להתחזק, לבריאות, קובע שינה חליף וכוח, מקום ששמות יומסית, יש מעיינות, יש מקום לבריאות, אוויר צח, ונתרחק מתלמידיו, התרחק מחבריו, עד שבסופו של דבר שכח שכחה מוחלטת את התורה. מה שילד קטן איננו טועה בו, תעבור המילה נורא. במקום לומר החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא קרא את הפסוק החרש היה ליבם. במקום דלת רש, במקום חף ב', החרש היה ליבם. אנשים אומרים ומשמיים, למה גלגלו לפיו את הטעות הזאת? לרמוז לו עד כמה הירידה שלו גדולה. חרש היה ליבם, הלב נהיה חרש. פסוק כל ילד יודע אותו. החודש הזה לכם ראש חודשים. אז במקום דלת רש, במקום הזה יוד, במקום חס בית. שכחה מוחלטת של התורה. התורה היא כמו אוויר לנשימה. מי שמבטד במעשים שהתורה היא כמו אוויר לנשימה בשבילו, אז הוא זוכה לתורה. אז הוא זוכה לתורה. פתח בחינת פתח פיך ועמלאו. כרי זה חג מתן תורה, לא נקרא חג שמחת תורה, חג מתן, כלומר שמחלקים, נותנים תורה. אם אתה מבקש, פתח. כשאדם מראה ומבטא ואומר, אני התורה בשבילי היא כמו אוויר לנשימה, רגע אחד אני לא יכול בלי תורה. הוא מכין חלק קיבול לתורה. כל המידות, עם כל המעלות שהתורה נקנית בהן, 48 קניינים שהתורה נקנית בהן. והדבר הראשון זה במקווה. ההכנעה הזאת שאדם מכניע את עצמו, משפיל את עצמו. כך הוא ניגש למעמד הגדול הזה של מתן תורה. הרי הקדוש אומר, כל שנה ושנה, כל חג, יש את האור הגדול שהיה באותו מעמד, פסח, מבחינת הדרך. זה דבר מתן תורה. איך שאדם מכין את עצמו, מכין את עצמו ככלי קיבול, הוא זוכה להוראה של תורה. אדם שמבקש אוכל, נותנים לו. אדם שמבקש לשתות, מגישים לו משקה. אדם שמבקש תורה, צריך להראות שהוא אוהב את התורה. הוא צריך להראות שפיקודי השם ישרים משמח הלב אצלו, תורת השם תמימה בשיבת נפש. אין, הוא לא יכול בלי תורה. הוא נושם תורה, הוא יושם תורה, הוא אוכל תורה, הוא הולך תורה. כל מקום התורה, היא נר לרגליו. לא רק כאשר הוא בבית המדרש עם ספר. אדם כזה זוכר לתורה. רק תבקש תורה. כשאדם מבקש, פעם אחד, אחד מן הגדולים, תמידו, ששאל אותו, מדוע אני לומד, 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 ואני לא זוכה. אמרו, אם תבקש, אתה תזכה. יש אדם לומד, הוא חייב לשבת בבית המדרש, בישיבה או בשיעור. אתה צריך להיות מבקש השם. מבקש השם. אני רוצה תורה. אדם יראה את זה בתפילה, אדם יראה את זה בעמל של תורה, בעמלה של תורה. אם חוקותיי תלכו, שתהיו עמלים התורה, אז זוכרו לתורה. צריכים לדבר בעקבות ההילולה של רבי שמעון ברוך חי, אבל זה לא שייך דווקא לעניין של הילולה. הנושא הוא בל תשחית. ומה שמצוי בהילולות זה דבר אחד, שלוקחים אנשים דברים יקרים כמו בגדים, בגדים, חפצים, כלים, וזורקים את זה לאש. והם אומרים שעושים את זה לכבוד כבוד הצדיק, של תפילה, של זכויות, כבוד התורה. השאלה, האם יש בזה משום בל תשחית? אתה רוצה להדליק נר לכבוד צדיק, שים קצת שמן, קח נר שעווה ותדליק. אבל לקחת דבר כל כך יקר, איזה בדים יקרים, חולצות ודברים כאלה, לשרוף את זה לכבוד הצדיק, אולי יש בזה משום בל תשחית. אם התורה אומרת בסוף פרשת שופטים, כי תצור אל עיר להילחם עליה, אז אומרת התורה וקראת אליה לשלום, אבל כתוב שמה, לא תכרות את עיצה, לא תשחית את עיצה, לנדוח עליו גרזן, כי אדם עץ השדה. תבוא מפניך במצב. אומרת התורה, גם אם אתה מבקש לכבוש את העיר, ומה שמונע בעדך לכבוש את העיר זה עצי מאכל, אסור לך להשחית אותה. ובאמת, מלשון התורה כבר אנחנו למדים שכל איסור השחתה של אילנות זה אך ורק אילן, אילן פרי. לא סתם בדרך ללכת לקרוע ענפים. אנחנו מדברים כאשר יש צורך. השחתת אילן, כשאדם יעבור עליו מן התורה לא תשחית את עציו, ואז ורק כאשר הוא חותך ותולש אילן פרי. אילן פרי. זה שאלה אחרת. אנחנו נראה מה הדין בכך. אבל זה הדין, זה מקור הדין בתורה. ובאמת הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, דף צדי א' עמוד ב', שמי שקוצץ, מי שקוצץ אילן עובר בלב, אבל לא זו בלבד. תקשיבו מה שהגמרא אומרת. אמר רב חנינא, לא שכיב שבחת ברי אלא דקת תאימתא בלא זימנה. אומר רב חנינא, לא נפטר בני מן העולם, הבן שלו בן, נפטר, אלא מפני שקצצתי תאנה קודם זמנה. כלומר, תאנה טובה, לא תאנה שהתייבשה והתקלקלה, אלא תאנה שמניבה פירות. כלומר, כשאדם תולש אילן, תולש אילן, עוקר אילן ממקום גידולו, הרי שהוא עובר על בעל תשחית. הוא עובר על בעל תשחית. הנה עד כדי כך, שזה גם עניין של סכנה, לא רק לב, הקוצצת מיציאותיו עובר בלב, אלא שהוא גם מסכן את חייו. הנה, נפטר הבן שלו. וכך באמת פוסק הרמב״ם בפרק ו' מהלכות מלכים, שאסור לקטות, אסור לעקור אילן מאחז. והקוצץ נטיותיו לוקה. מי שקוצץ אילן מאחז לוקה. וזה פוסק הרמב״ם. ושם הנושא כלים מדייקים מהרמב״ם, בפשיטות משמע שאילנות שאינם אילנות פרי, אילנות מאכל, מותר לקצוץ אותם לאיזשהו צורך. אין בהם איסור של בעל תשחית. התורי רעב, בסוף סימן קופטת זין, ויורד יעם, מאיר שלא מצינו שום פוסק שהביא את הדין הזה להלכה. אבל זה לא מפורט מן התורה. אנחנו לא ראינו לפוסקים שציינו את ההלכה הזאת. האמת היא, הנה הזכרנו עכשיו את הרמב״ם, הרמב״ם כתב את זה הלכה למעשה. וכן, הטור, ככל שמשפט בסימן שין פה גימל, גם ציטט את ההלכה הזאת. כתב את זה בקצרה, את ההלכה הזאת. גם הסמג כתב את ההלכה הזאת. עוד כמה ראשונים. אבל התורה זה כתב שאף אחד לא כתב. סוף. הוא העיר, מדוע לא, אם זה אלעד, מדוע לא בשולחן ערוך או הטור, למה לא הביאו את זה להלכה, הלכה למעשה. השאלה היא, האם ישנה אפשרות כן לעקור אילן מאכל בדרך היתר? ובזה גם אנחנו נבין מדוע לא נפסק בשולחן ערוך, כלומר מרן השולחן ערוך או הרמה או הטור לא הביאו את ההלכה הזאת בהרחבה. בזה נבין גם מדוע ההלכה הזאת השמישו אותה הפוסקים לכאורה, למרות שזה דין מפורש, זה לאו מפורש. כותב הרב החידה גם בברכי יוסף בסימן קופיוציים מהורדיה וגם בשוט חיים שאל בסימן חף ב' וסימן חף ג', אם אדם מבקש להרחיב את ביתו, לבנות עוד חדר בית שר, ורוצה להוסיף עוד חדר לביתו, ובאותו מקום שהוא אמור לבנות, ששם הוא יכול להרחיב את ביתו, להרחיב עוד חדר, ניצב שם אילן מאכל. אומר הרב החידה בתשובה שאין בכך איסור של בעל תשחית. אין בכך איסור של בעל תשחית. כל מה שהתורה עשרה שהאדם עוקר את האילן בסתם, אבל אם יש לו בזה הנאה גדולה לצורכו, בזה שהוא יעקור את האילן ועל ידי זה ירחיב את ביתו, הדבר מותר הלכה למעשה. מה? כל שיש לו רווח והנאה, ואנחנו נביא לזה כמה מקומות ראייה, זה כותב הרב החידה. ובאמת אסמכת לדבריו של הרב החידה. קודם שאני אראה לכם, עוד שאלה שהטורי זהב דן בה. פעם המעבדי עורות, אלא סוחרי עורות, שהיו לוקחים את העור של הבהמות, שקלב, שכל מיני דברים, מחצלות, היו מתנים תנאים האלה עם המשחטות. אם הם יביאו להם אור של בהמה שפוטה, הם לא לוקחים, כי הוא מתלכלך, הוא מתכווץ, הוא קצת קצת מפגם. מהם האורות הטובים ביותר לעיבוד, למעילים, לכל מיני מטרות? כאשר היו נוחרים את הבהמות, היו נוחרים את הקיישים או את העיזים או את הכבשים, נוחרים אותם, כלומר הורגים אותם, חונקים אותם, אבל בלי להוציא דם, כדי שהעור יפשטו את כל העור מעל גופו של הבהמה ולא יהיה מלוכלך בדמים, ואז העור גם יותר מעודן. תמיד אחרי שחיטה גם מתלכלך וגם מתכווה, העור יותר טוב. דם עטורי זהב בסימן קוף י"ז, בסימן קוף י"ז ביורדיה. האם מותר לעשות כך, או שנחשוש לאיסור בל תשחית? אומר עטורי זהב, אין בכך חשש של בל תשחית, וזה לא דומה לדין שהזכרנו בסימן קוף ת' זין, שאסור להשקות אפילו בהמה טמאה מים גלויים, מים שהיו גלויים. למה? כי זו בהמה חיה, ואתה משקה אותה מים שאולי יש בה סם המוות, או להשקות אותה או להאכיל אותה משהו שיש בה מסמר. אסור לעשות את הדבר הזה, סתם השחתה. כאן הוא הורג אותה, הוא הורג אותה, ועד הרבה על ידי המחירה הוא מרוויח יותר כסף באורות, כך הוא מרוויח את האורות, ואת הבשר הוא יכול למכור לגוי. נאמר, הרי יש לנו איסור סחורה במאכלות אסורות. איסור סחורה במאכלות אסורות, כאשר אתה עושה את זה לכתחילה, אתה קונה חזיר, אתה קונה שקצים ורמצים ומוכר אותם, זה אסור. אבל כאשר יש לך נבלה, טוב, אני מקור את זה לגוד. וכאן אם הוא לא יעשה את הנחירה, יהיה לו הפסד ממון. אומר עטורי זהב, כאשר יש לי הנאה גדולה מכך שאני נוחר את אותה בהמה ומוכר את האורות האלה, מעבדי האורות, שיהיה רווח כספי גדול, באופן שכזה אין בל תשחית. בל תשחית כאשר אין הנאה לאדם, אבל כשהנאתו של האדם מרובה היא מכך, אין איסור בל תשחית. כך כותב הרב החידה, כך כותב התורה זהב. כמו שאמרנו, הוא אומר שזה לא דומה לדין שהוא הזכיר בסימן הקודם, כשאם משקים בהמה, אפילו תמאה, אפילו בהמה שאסור לאכול אותה, להשקות אותה מהם גלויים, שיש חשש שמהנחש הטיל שם הארץ, או להאכיל אותה קש או תבן שיש בפנים מסמרים, הרי תוכל לזה, תקע למסמר בגרון, היא תשתגע ואז יש לזה סכנה נפשות. אסור לעשות את הדבר הזה, יש בזה משום צער בעלי חיים. אבל כאשר הוא הורג אותה, אין בזה משום בל תשחית. דרך אגב, הגאון נודע ביהודה אומר, צער בעלי חיים שייך כשאתה מענה את הבהמה, אבל ההורג בהמה, סתם הורג בהמה, אין בזה משום צער בעלי חיים, אבל אין בזה משום אכזריות. אבל כאשר אתה עושה את זה לצורך, כלומר, אתה נותן לה מכה פטיש כדי שתמות, ואת האור אפשר לשאות כולה בשביל להרוויח את האור, יש לזה רווח גדול, הבעיה, עושים מזה עסק גדול. מותר הדבר, ואין בזה לא משום בל תשחית, בני שהוא נהנה מזה מכך, ואין בזה גם משום צער בעלי חיים. אמרתי, סתם להרוג בהמה, יש בזה אכזריות ואין בזה צער בעלי חיים. אבל כאשר הוא הורג את התאיש הזה בשביל לפשוט את העור, למכור אותו, ואחר כך למכור את הבשר לגוי, עד רבה, כאן הוא מרוויח פעמיים, תלתי הוא מרוויח, גם את הבשר, ימכור את זה לגוי, לחמור, וגם הוא ימכור את האור בכסף מלא, כי הסוחרי האורות לא היו קונים, כמו שאומר התורה זהב, לא היו קונים את האורות של בהמה שחוטה, כדי שהיא קצת פגומה. ויש לנו לדבריהם גם של הרב החידה וגם התורה זהב, יש לנו ראיה מכמה מקומות בתלמוד. ראשית, אם היא סתם חולה, יש מקרים שמותר אפילו לשחוט את הבהמה. סתם לשחוט את הבהמה. יש בהמה גוססת שאסור לשחוט. אתה יודע למות. זה בעיה, לקרם איתה אתה מותר? כן מסוימים, כן. אם היא לא בגדר כזאת שהיא ספק לא מסוכנת וספק נבלה, כן? גוססת כזאת שאי אפשר לשחוט אותה. אבל אם היא חולה ואינה בגדר טריפה, יש מקרים שאפשר לשחוט אותה, אז היא מותרת באכילה, לשחוט. אבל כאשר היא טריפה, כן? וגם מתייסרת מיטה, עד רבה להזריק לה משהו כדי להתקרב
עליה. אפשר
תהיה את זה לעומת. זה דרך של אכזריות, וזה אדם קונה אכזריות. לעבוד אותה.
כאילו,
מה בצורה בעלייה,
אתה שנייה,
אתה חייך,
מותר
להרוג
אותו,
כאילו, פשוט חי, הוא חי רגיל,
לא.
חי רגיל, לא.
הוא לא
תפקד. יש לו חוש, הקב"ה נתן לו חוש, הוא יכול ללכת. יכול להזריק לו משהו, שירדם, אני יודע. כן, אפשרי. הגמרא, במסכת שבת בשתי מקומות. גמרא במסכת שבת בשתי מקומות. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל, הקיז דם ונצטנן עושים לו מדורה אפילו בתקופת תמוז. כידוע בזמנם היו רגילים אחת לכמה זמן לעשות הקזת דם. טוב שאדם קצת יעשה את הרופא, כמו שהיום תורמים תרומת דם, אבל לא קצת חלש, קצת נהיה קליל, קצת מדי כבד, דם ולבריאות היו עושים את הדבר הזה. ובכל זאת הקזת דם, היו מקיזים מן הצוואר, וזה מסוכן, היו צריכים להתחזק אחר כך, שאם לא כן עלולים להגיע למצב סכנה. אז הגמרא אומרת שעושים מדורה אפילו בתקופת תמוז, עושים לו מדורה כדי שלא יצטנן. אומרת הגמרא, שמואל תלכולה תחתקה דשאגה, רב יהודה תלכולה פטורה דיונה, לרבה תלכולה שרשיפה. אומרת הגמרא, המוראים הללו, כשהיו עושים הקזת דם, היו, לדוגמה, לרב יהודה, שולחן של עץ מאגוני, עץ בוק יקר, היו שוברים אותו כדי לעשות איזה מדורה, ולחמים אותו. לרבה, כל אחד, זה שמונה, תקעו לתחתקה. הנה זה אדום רגליים, אבל גם עם דבר יקר. לרבה תלכו לשרשיפה. כל אחד היו שוברים ועושים כלי או רהיט יקר ביותר כדי לצרוב אותו, כדי להסיק אותו לחמם את גופם של אותם מקיזי דם. ואמר להו אביי, ואמר לרבה, אביי לרבה, ואה כעבר מור משום בל תשחית. שאל אביי את רבו, רבה בר נחמני, כבודו, בסדר, עושה את זה בשביל להתחמם, שישהו לא יצטנן, אבל בזה שעושים את הכיסא מעץ אלון, מעץ בוק, אתה עובר על בעל, תשחית, דבר ששווה הרבה כסף, סתם לשרוף אותו, סתם להעסיק אותו, לעשות אותו מנגל, אתה עובר על בעל תשחית, אמר לי, בל תשחית בגופי, עדיף לי. אומר לו הבא, הבא תשחית של הגוף שלי יותר עדיף, ולכן, מותר לי להשחית דבר ששווה כסף בשביל לחזק את הגוף, שהגוף שלי לא יהיה נשחט. כלומר, שלא יהיה חס ושלום, סכנה לגוף שלי, אני צריך להציל את הגוף שלי, השחטה דגופי עדיף לי, ולכן מותר. כאן יוצא בזה גמרא במסכת שבת קופמם עמוד ב', אומר לגמרא,
למה פה זה
שישמה
הוא
חלבי המות? לא בהכרח סכנה.
למה?
אומר, בל תשחית לא בהכרח סכנת מוות. אם סכנת מוות, אביי לא היה מקשה לו בל תשחית. סימן שלא מגיעים לסכנת מוות. אם זה סכנת מוות, אין כך קושייה, אין מכאן קושייה. הרי כל התורה,
כאילו
שזה... לא, להקשות בל תשחית על תקנת מוות לא צריך להקשות, הרי כל התורה כולה תחויה, אפילו לב שיש בו קרת הותר בשביל לב שיש בו סקילה יותר בשביל פיקוח נפש. כן? אחרי מה שראינו אז בגמרא במסכת פסחים חבב, חבית עמוד ב', כשאותו המורה שייף את גופה של ביתו בקליפות של העולה, של גוזי העולה. שם הגמרא השתה, איך? הרי זה